הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah. CinemaScope, CinemaScope in Yair Raven.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 165, 13 בפברואר, מחר ולנטיינס דיי, אם כבר קניתם את כל המתנות, אם אתם שומעים את ההקלטה, אז היום ולנטיינס דיי, יום רביעי, אם אתם שומעים את השידור חי, אז היום יום שלישי, 13 בפברואר, כ"ח שבט. סינוסקופ רדיו הקצה, עושים האנשים הבאים, עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, חורכי כהן, אורי קדישאי, תומר נונילס, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לתומר קריב שמפיק את השידור הזה, את התוכנית הזאת. היום תהיה לנו תוכנית קדושה במוזיקה מהסרטים. אני לא תמיד משמיע קטעים מפסקולים מסרטים, אני כלום מדבר על סרטים, ואז משמיע שירים שאני אוהב, רנדומליים או סתם. אבל היום הרבה מאוד מאוד מוזיקה מסרטים שמסתובבים בבתי הקולנוע שקשורים לכותרות השבוע. אז זה מה שיהיה לנו היום. ובמרכז התוכנית אנחנו נדבר על הסרט החדש של גיירמו דל טורו, צורת המים, The Shape of Water, שעולה בסוף השבוע הקרוב בבתי הקולנוע. וככה הוא מתחיל. של צורת המים, The Shape of Water, ככה גם נקרא הקטע הזה. אלכסנדר דספלה, הוא המלחין, זכה בגלובוס הזהב על הפסקול הזה. יש לו סיכוי טוב מאוד לזכות באוסקר גם על הפסקול. אני עוד לא סגור על זה, אנחנו עוד נדבר על הפסקולים לקראת האוסקרים, אבל יש לו סיכוי טוב, כי זה פסקול יפה אפקטיבי ונעים מאוד ומתאים מאוד לסרט, למרות האווירה הפריזאית צרפתית שיש בה למוזיקה עם האקורדיון הזה, ו... אבל זה המוזיקה, זה אלכסנדר דספלה, יחד עם גיירמו דל טורו. עכשיו, הסרט הזה זכה בפרס הראשון בפסטיבל ונציה, הוא הסרט שניצח את פוקסטרוט של שמוליק מעוז. שמוליק מעוז קיבל את הפרס השני, והסרט של גיירמו דל טורו קיבל את הפרס הראשון. ואני מבין את זה. אני מבין למה הסרט הזה, בייחוד כשבראש חבר השופטים עמדה אנט בנינג, שחקנית אמריקאית, שבאה מתוך הוליווד, למה היא נותנת לסרט הזה את הפרס הראשון? כי זה סרט שיש בו הרבה מאוד אהבת קולנוע. הוא ספוג מאוד מאוד באהבת קולנוע, ומהבחינה הזאת יש בו משהו שבאמת גם מדבר אליי. עם זאת, הסרט הזה הוא גם המועמד המוביל לזכייה באוסקרים. 13 מועמדויות יש לו לאוסקרים, ויש רבים שמאמרים שהוא עשוי לזכות באוסקר לסרט הטוב ביותר. ופה, מסרט שאני בסך הכל מחבב, ויש לי גם דברים טובים להגיד עליו, אז כשאנחנו נמצאים, אבל בתוך הזירה התחרותית הזאת של לאיזה נבחרת אני מריע באוסקרים, אז צורת המים הוא לא שם, הוא לא בסרטים שהם הפייבוריטיים שלי. זה לא סרט שאני הייתי מצביע עבורו, מסיבה שיש בו הרבה מאוד דברים יפים, אבל ככמות הדברים היפים, יש בו פחות או יותר אותה כמות של דברים מאכזבים. והסרט הוא כמעט סימטרי ביופי ובאכזבה שלו. הוא מתחיל מאוד יפה, וכל החצי השני שלו, לדעתי, מאכזב. עכשיו, אני אנסה לדבר בצורה כזאת שלא תעשה ספוילרים, אבל שאולי כן תהיה ברורה למי שכבר ראה את הסרט. אם אני אעשה ספוילרים, אז אני אזהיר לפני שתוכלו לקפוץ קדימה, אבל אני לא מתכנן כרגע לעשות ספוילרים לסרט, אלא רק לדבר על גיירמו דל טורו באופן כללי. אני חושב שהסרט הזה מייצג יפה את גיירמו דל טורו, והבהיר לי למה אני מחבב אותו, אבל אני אף פעם לא באמת אוהב אותו. אף אחד מהסרטים שלו אני לא באמת באמת אוהב. עכשיו, גיירמו דל טורו הוא חלק משלישייה, מחבורה של במאים שבאו ממקסיקו. הוא הצעיר בחבורה, לצידו אלפונסו קוארון, שכבר זכה באוסקר על כוח משיכה, גרביטי, ועשה את הארי פוטר השלישי, וכן הלאה, ואת אמא שלך גם, ועוד. והבוגר, ובעצם קצת מעין הקפטן של החבורה הזאת, אלחנדרו גונזאלס איניאריטו, שכבר זכה פעמיים באוסקר על בימוי, פעמיים ברציפות, אחד על ברדמן, שגם זכה באוסקר על הסרט הטוב ביותר, ואז The Revenant, האיש שנולד מחדש שנה אחר כך. אז נורא יפה בעיניי, אם באמת אם גיירמו דל טורו זכה באוסקר על הבימוי, אני לא חושב שהוא הבמאי הכי טוב מבין אלה שמועמדים, אבל זה ברמה הספרותית, ברמה הזאת של לסכם איזושהי תקופה שקורית נגיד 15 שנים האחרונות בקולנוע האמריקאי, של נשים את זה במרכאות הפלישה המקסיקנית, או כמו ששון פן אמר כשהוא נתן את האוסקר לאלחנדרו גונזאלס איניאריטו, מי פאקינג נתן לאיש הזה ויזה לעבוד באמריקה, הפלישה המקסיקנית של הבמאים המקסיקנים להוליווד, אז זה יפה. זה יהיה סיפור עם ההתחלה, האמצע וסוף, מערכה שלישית יפה, שגם גיירמו דל טורו זוכה באוסקר על בימוי. וזה יפה שקצת כמו גרביטי, שלא זכה בפרס הסרט, גם פה הבימוי הוא על סרט ז'אנר. סרט שהוא בפועל למעשה בא מתוך העולם של סרטי המפלצות, תכף נדבר על תקציר העלילה, העולם הוא של סרטי המפלצות, סרט אימה, סרט גותי, ושוב, העולם שאנחנו מכירים היטב מגיירמו דל טורו. גיירמו דל טורו הוא איש מאוד מאוד יצירתי, יש לו איזשהו סוג של ראש ויזואלי מקסים, הסרטים שלו תמיד מעוצבים מאוד יפה. מהבחינה הזאת אני רוצה להזכיר לכם את הסרט הקודם שלו, Crimson Peak, שהיה סרט בעייתי מאוד, היה לו בעיית קצב חמורה, הוא לא היה, הוא היה נורא חכם, והוא נראה מדהים, אבל לא היה סרט לוהט וסוחף כמו שהוא היה, אולי אמור להיות על פי התוכן שלו, אבל היה סרט חכם ויפהפה. אז חכם ויפה זה פחות או יותר הדברים שאיתם גרמו עובד. בסרט הזה הוא חוזר באמת לאחור לז'אנרים האהובים עליו, הוא אוהב סרטי מפלצות, הוא התחיל את דרכו כמעצב מפלצות בקולנוע, והוא עושה סרט שהוא מעין מחווה שלו היצור מהלגונה השחורה, The Creature from the Black Lagoon, אחד מסרטי האימה הקלאסיים של אולפני אוניברסל משנות ה-30. ואם תרצו, אז כל הסרטים האלה שבהם יש לנו מפגש בין בן או בת אנוש ובין יצור או יצורה מעולם אחר. מהבחינה הזאת, הסרט שהכי דומה מבחינתי, מהעולם שלי, לסרט הזה, זה איטי. ויש הרבה, אני מרגיש שיש הרבה איטי בסרט הזה. ושוב, אתם הייתם מצפים שסרט שה-DNA של איטי נמצא בתוכו, ואפילו מפגשים מהסוג השישי, שלישי, אני אהיה ממש לטובתו לגמרי, אבל דווקא כשאני זוכר את איטי, אז אני ניכר לי כמה הסרט הזה לא מספיק מפותח מבחינת מחשבה, מבחינת רגש, מבחינת רעיונות, ויש לו רק הבטחות ואין לו מספיק מימושים. סרט נוסף שאני רוצה להזכיר לכם זה ספלאש, סרט של רון האוורד, שהיה מין גרסה לבת הים הקטנה עם תום הנקס ודריל הנה. אז כאן יש לנו מיין ספלאש בהפוכה, ודיברנו על המפלצת מהלגונה השחורה, אבל אני רוצה גם לדבר ולהזכיר שיש פה לא מעט מהעולם של בת הים הקטנה. אז זה העולם שבתוכו הסרט מסתובב, העולם הקולנועי. מבחינת העולם הריאליסטי, המציאותי, אנחנו נמצאים ממש בתחילת שנות ה-60, מתחיל משבר הטילים עם קובה ברקע, שומעים ברדיו, ואנחנו נמצאים בבולטימור, ואנחנו פוגשים את הגיבורה שלנו, אלייזה. אלייזה היא אישה אילמת שעובדת בלילות, היא קמה בערך ברבע ל-11 בלילה, והיא גרה מעל בית קולנוע, והיא יוצאת לעבודה כדי להגיע בחצות למשמרת הלילה שלה בתור מנקה, במעין מעבדה לחקר החלל. ואל המעבדה הזאת בתחילת שנות ה-60 מגיע בתחילת הסרט יצור שנתפס באוקיינוס, יצור אמפיבי, חצי אדם, חצי דג, מעין משהו, יצור אנושי ודגי במקביל. כלומר, אם אלחנדרו גונסלס אניריט הוא זכה באוסקר על ברדמן, אז יש סיכוי טוב שגיירמו דל טורו יזכה באוסקר על פישמן. ופה נוצר חיבור בין שתי הדמויות האילמות האלה, שלא יודעות לדבר, ושיש להם לשתן משיכה מאוד גדולה למים, ואיכשהו מתחברות, והגיבורה שלנו, לייזה, מרגישה צורך אז לחלץ את המפלצת הזאת מהכלוב שלה. הקטע שאנחנו שומעים ברקע שעליו אני מדבר, זה הסצנה הכי טובה בסרט, נפלאה, ממש, מותחת, אנרגטית, מבריקה, נבונה, בנויה יפה, היצ'קוקית כמעט, של הרגע שבו הגיבורה מנסה לחלץ את היצור הזה משוויו. וזה לא קורה בסוף הסרט, אל תדע, זה ממש לא, כן, ממש לא ספוילר. הסרט הוא כל מה שקורה אחר כך. וזה סטנה נורא יפה, היא מולחנת מאוד יפה, וזה הקטע שמלווה אותנו ברקע. לאורך כל הפתיחה של הסרט, דל טורו ממש עושה לנו מין רשימה אינבנטורית של כל הדברים שהוא רוצה להכניס לתוך הסרט. קודם כל איזשהו סוג של עולם ויזואלי יפהפה, סצנת כותרות פתיחה נהדרת, שבה אנחנו רואים את הדירה הקטנה והמסכנה של אלייזה, כשהיא מוצפת במים, ואנחנו לא יודעים אם זה חלום או לא חלום. וכל העולם הזה שבתוכה אנחנו נמצאים, ודירה שנמצאת מעל בית קולנוע. עכשיו, פה כבר מתחיל איזשהו משהו שהוא מצד אחד נורא יפה, איזה רעיון יפה, דירה שהיא מעל בית קולנוע, מתחת לזה המקום של החלומות. הסרט שהוא מוקרן בבית הקולנוע מתחת הוא סיפורה של רות, או רות המואביה, סרט תנכי שמדבר על 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 מהגרים, מהגרת עבודה והרצון שלה ללכת בעקבות האהבה. זה מה שמוקרן מתחת. ופה אנחנו כבר מתחילים את העניין הזה, אוקיי, היא גרה מעל בית קולנוע, אבל למה? אין לזה סיבה, כי אנחנו רוצים להבין, זה מה שמשדר לנו גרמו דל טורו, רוצים להבין שאנחנו בעצם נמצאים בתוך עולם שהוא ספוג בקולנוע. ברפרנסים קולנועיים, בציטוטים קולנועיים. השכן שלה בדלת ליד, נורא אוהב קולנוע קלאסי. שוב, אני מזכיר, אנחנו נמצאים בתחילת שנות ה-60, הוא מאוד אוהב את הסרטים בשחור לבן, מוקסם מהוליווד של פעם, כמעט ולא יוצא מהדירה, רואה את כל העולם שלו מבעד למסך הטלוויזיה, מסרב בתוקף לראות את החדשות, כי החדשות באמת נורא מדכאות, כל מה שקורה, המתיחות בין ארצות הברית וברית המועצות, ורק רוצה להתמוגג מקטעי המוזיקה והמיוזיקלס שאותם הוא כל כך אוהב. ופה אנחנו שוב מתחילים להבין שלמשל שלנו, של הסיפור על האישה ללא קול שמתאהבת במפלצת, יש איזשהו סוג של נמשל. העולם הזה של הפחד מפני האחר, מפני הלא נודע. והסרט הזה כולו מלא באחרים. האישה שיש לה נכות, האישה האילמת, השכן של הגבר המבוגר שהוא גיי, ושבאמת קצת רואים איזשהו רגע שרודים בו על, 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 או מאבד גם את עבודתו בגלל נטיותיו. השחורים שזוכים ליחס נורא, נורא והיום, זה לפני תחילת מאבק על זכויות האדם נכון? כן. באמריקה, בארצות הברית. אז יחס נורא מפלה וגזעני כלפי שחורים. שחורים, הומואים, נשים, נכים, זרים באופן כללי, והמפלצת איכשהו מרכזת את כל הדבר הזה. במונולוג הפתיחה של המספר שלנו, הוא מספר שזה סיפור על נסיכה ללא קול, ועל המפלצת שרוצה להרוס את הכל. המפלצת, אנחנו מבינים מהר מאוד, היא לא המפלצת היצור התת-קרקעי, התת-ימי, אלא הקצין, או איש משרד הביטחון, שאמור לשמור, להיות אחרי ההבטחה על על המפלצת הזאת, על היצור הזה, והוא באמת דמות מאוד מאוד מפלצתית. ועכשיו, ברגע שכל הדברים האלה נפרסו מולנו, ואנחנו רוצים שהדבר הזה יתאחד לסרט אחד שהוא גם נבון באמירה שלו, וגם חזק מבחינה דרמטית, וגם מפתיע מבחינה רגשית, וכאילו לוקח אותנו למקומות לא צפויים, זה המקום שבו צריך באמת הסריטאות יוצאת דופן ואלמנט, שהוא צד שיהיה מקורי בכתיבה, כשם שהוא מקורי בעולם הוויזואלי שדל טורו יוצר, ופה הסרט נופל. ופה הסרט נופל, ואותי זה מפתיע, כי באמת דל טורו לא יוצר שאף פעם באמת מאוד 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 התרגשתי מסרטיו. תמיד התפעלתי מהם, תמיד היה בהם אלמנט יפה, ואני חושב שהוא חזק מאוד אם הוא רוצה לייצר ביעותים, אז הוא טוב בהם, המבוך של פן, הילדים של אף אחד, והחיבור שלו בין סיפורי רפאים וסיפורי מפלצות, ובין העניין שלי יש איזשהו סוג של שלטון דיקטטורי או שלטון פשיסטי במקביל, ימי פרנקו בספרד וכן הלאה בסרטיו האחרים, ופה ימי המלחמה קרה ואיזשהו סוג של חשדנות כלפי כל מי שהוא זר או אחר. אז יש לו מה להגיד באמצעות הסרטים האלה, אבל הנושא הזה של להתפעם ובאמת באמת להתרגש אצלי לא עובד. עכשיו אני רואה סביב אנשים שזה כן עובד אצלם, אבל זה משונה, כי זה מין סרט כזה שאני לא יודע מי יגיב אליו, כי מי שאוהב סרטי ז'אנר מפלצות וכן הלאה, אז הצד הרומנטי בסרט הזה עשוי לראות לא קשור. מי שבא בשביל הרומנטיקה מאוד השתומם מול מושא האהבה של הגיבורה בסרט הזה. והחיבור הזה ביניהם, שהוא עליי, אני חייב להגיד, פשוט לא עבד. בתור מי שאיתי הוא סרט שאני הכי אוהב, החיבור בין הילד והיצור, הוא כל כך משמעותי עבורי, החיבור הזה בין אלייזה ובין היצור שלה, לא הצליח לעבוד עליי מעבר לרעיונות השכליים, או הרעיונות הנמשל שיש בתוך זה של loving the alien, כן? לקבלת האחר ולהגן על האחר מפני האנשים שרוצים להרע עליו. ובעיקר, מבחינת הסרטית, יש פה, חוץ מדמות אחת שמתפתחת נורא יפה ומבוצעת יפה, הדמות שמגלם אותו, מגלם אותה מייקל סטולברג, שכל הזמן מפתיע אותנו, כל שאר הדמויות נורא סטטיות ונורא נשארות במקום, ואז פה קצת, הסרט קצת יותר מדי כתוב כמו סרט אימה של שנות ה-30, באיזשהו סוג שבקווים נורא גסים ונורא נורא בסיסיים של דמויות שלא מפתיעות אותנו ולא מתפתחות יותר מדי. ופה אני רוצה לדבר על הסוף, אני לא אגיד מה הסוף, אבל האכזבה הגדולה מהסוף היא כשאנחנו מבינים את כל העולם ואת כל הסיפור ואת כל הקונטקסט, אז הסוף ממש מאכזב. הסוף כאילו ממש יורה לעצמו ברגל בסרט הזה, לגמרי. אז אני אוכל לדבר ביתר פירוט אחרי שתראו את הסרט, ונוכל לדבר על מתי אני חושב שסוף יכול להיות באמת בעל כוח ובעל איזשהו סוג של ערך חתרני, לעומת סוף שבעצם נורא מבטל את כל מה שקרה קודם, ואת כל המסר שהסרט רוצה לעשות, לטובת איזשהו סוג של סיום אחר, שהוא בא out of nowhere. אז הסרט שאני מצטער, הוא הדליק אותי וקיבע אותי ממש תוך כדי הצפייה. הוא יפה, אבל בתור סרט שאמור להיות הסרט של השנה, כי 13 מועמדות לאוסקר, ואולי יזכה, אולי זה, אז בואו נירגע מזה. הוא יפה, הוא נחמד, יש בו הרבה דברים מאוד מאוד יפים, אבל משהו בו לא באמת, לא באמת מספיק טוב בשביל להיות כל כך נערץ וכן, ואמור להיות זוכה פרסים. דרך אגב, אני חושב שבסופו של דבר מה שיקרה זה שהסרט לא יתקבל את כל הפרסים שהוא מועמד להם. אני לא חושב שהוא יהיה הסרט הדומיננטי באוסקרים, אבל גם לזה אנחנו נדבר עוד לקראת סוף החודש, לקראת האוסקרים. אני חושב שהסרט לא יזכה באוסקר. אז הנה, מתוך The Shape of Water, מתוך צורת המים, סרט שחוץ מהמוזיקה כזה מאוד מאוד רומנטית של אלכסנדר דספלה, הרבה מאוד שירים מתוך הסרטים של שנות ה-40 וה-50, שאותם בעיקר שומע השכן מהדלת הסמוכה, מהדירה הסמוכה לגיבורה שלנו, הנה גלן מילר ולהקתו. I know why and so do you. מתוך The Shape of Water, מסוף השבוע, מיום חמישי, בבתי הקולנוע.
Ceiling, I know. know one, so do you.
When you smile at me, I hear gypsy violin.
When you dance with me, I'm in heaven when the music begins. When it's raining, hiding every cloud from my view. And
why do I see rainbows
when you're in my arms? I know why, and so
רק לסיים את הדבר הזה ולהזכיר את סלי הוקינס שמגלמת את אלייזה, דמות אילמת, לא מדברת. סלי הוקינס, אנחנו מכירים אותה מהסרטים של מייק לי, והיא נהדרת פה, היא כאילו דמות שעובדת אך ורק במימיקה. אז זה עובד מאוד מאוד יפה. ודרך אגב, זה מאוד יפה אם אתם הולכים עכשיו לבתי הקולנוע. קודם כל, יש המון מה לראות. עונת האוסקרים מביאה כל כך הרבה דברים לראות. אז אם אתם תראו את לסלי מנוויל בחוטים נסתרים של פול תומאס אנדרסון, שגם היא מוותיקות מייק לי, ואז תראו את צורת המים עם סלי הוקינס, שגם היא מוותיקות מייק לי, והם עשו גם סרט ביחד, פחלי, כתבתי על זה באיזה פוסט בזה, פחלי, שהם עשו גם, שיחקו ביחד בסרט של, של, של מייק לי, איזה מהם זה היה? וירה טרייק? לא זוכר. הם היו ביחד, אז הנה, השחקנות של מייק לי מגיעות לתוך המיינסטרים האמריקאי ולאוסקרים. עכשיו, מערכה שנייה. בערך ב-2013, בסך הכל לפני 5 שנים, לפחות מבחינתי, התוודעתי לשם קצת מצחיק של מלחין שלא הכרתי לפני כן, מלחין איסלנדי בשם יוהן יוהנסון, בזכות הסרט הזה שאנחנו שומעים ברקע. סרט מ-2013, אחד הסרטים המרשימים שבשנת 2013, שגילה לי גם במאי חדש, שמאז הפך להיות אחד הבמאים האהובים עליי. הסרט נקרא אסירים, הבמאי הוא דני וילנב, במאי קנדי, סרט אמריקאי, מלחין איסלנדי, יוהן יוהנסון. וכל הסרט הזה כולו, עם הצילום של רוג'ר דיקינס, והמוזיקה שהיה בה משהו אלגי, גם קריפי, וגם נורא עצוב, וגם אחד הדברים שנורא מפיינים אותו זה יוצר שיש בו דינמיקה נורא עצומה, הקטעים כל הזמן מתפתחים ומשתחללים. והשבוע התבשרנו שיואן יואנסון, אחרי 5 שנים מופלאות, שבהם הוא הלחין כמה מהסרטים יותר טובים שהיו בשנים האלה, נמצא מת בדירתו, בגיל 48. אנחנו הגענו לזה שכותרות הטרגדיות בעיתונים כבר של אנשים בגילי. 48 דירתו בברלין, כרגע לא ידעו ממה הוא הלך לעולמו, ממה הוא מת. אז אנחנו עם קטע מתוך אסירים, ועוד מעט עוד קטע מתוך הפסקולים של יואן יואנסון. יואן יואנסון מאיסלנד, זה די מדהים, כמות המוזיקה המדהימה שיש באיסלנד, כן, ביורק, גס גס, סיגר רוס, יש לו אלבומים שהוא, אלבומי סולו שהוא הוציא שאני לא מכיר, מחוץ לעולם הקולנוע, אבל באמת עשה איזשהו שיתוף פעולה מאוד יפה עם דני וילנב, גם אסירים וגם סיקריו, וגם Arrival, המפגש משנה שעברה. שלושה סרטים מופלאים. ואז דני וילנב בחר בו לכתוב את הפסקול, כמובן להמשיך את שיתוף הפעולה שלהם, לכתוב את הפסקול לבלייד ראנר 2049, הסרט שהוא עשה השנה, או בשנה שעברה. ומשהו קרה שם, דני וילנב כל הזמן אמר שזה כאילו שהוא החליט, אבל מן הסתם יש שם מפיקים ויש אולפן וכל זה, אבל הפסקול הזה נגנז. ובסופו של דבר לא נעשה בו שימוש בסרט, וברגע, ממש ברגע האחרון, דני וילנב פנה למלחין הכי מהיר בשוק, להנס זימר, ויחד עם בנג'מין וולפיש, והם יצרו לו את הפסקול שנמצא בסרט, שבאמת הולחן בתוך שנייה. אין לי מושג איך נשמע הפסקול של יואן יואנסון, אני מניח שזה האופי של הדברים, אנחנו שומעים את הדברים שהוא עושה פחות או יותר, יותר אווירתי ויותר מלנכולי. יש סיכוי טוב, דרך אגב, שעכשיו אחרי מותו אולי הפסקול הזה יצא, כיצירה עצמאית, אולי לזכרו. והשאלה שאני שואל את עצמי, היא עד כמה חוויה כזאת של סרט כל כך גדול, שכל כך מצפים לו, ואז פתאום שאתה יוצר משהו, ואז אומרים לך לא, אחרי שזה כבר התפרסם, ואז מתפרסם שבעצם היצירה שלך נגנזה, עד כמה זה, עד כמה זה הרסני לחייו של אדם, לבריאותו של אדם, עד כמה באמת אפשר למות מלב שבור, או שזה לא קשור, ואני סתם מחפש איזשהו סוג של צידוקים דרמטיים, מדבר אחד לדבר אחר, אבל הדבר הראשון שחשבתי עליו, כששמעתי על הדבר הזה, שבאמת, כנראה משהו שם בזה. אבל לא, הוא המשיך ליצור, ואנחנו עוד נראה לא מעט, לפחות 3 סרטים עם הפסקולים שלו בשנה הקרובה. הגדול והבולט שבהם יהיה מריה מגדלנה, סרט שמתרחש, לא צולם בישראל, אבל מתרחש בישראל העתיקה של ימי ישו, בית שני, עם הרבה מאוד שחקנים ישראלים. אז הוא לכן כבר גמר, הפסקול הזה הולחן והוקלט וגמור, וכבר נמצא בסרט, והסרט הזה יצא בסביבות מרץ, אז תהיה לנו עוד הזדמנות להגיד שלום ליואן יואנסון, מבחינת הדברים העכשוויים שהוא עושה. ואני רוצה שניפרד ממנו עם אולי היצירה הכי קלה והכי מפורסמת שלו, וגם עוד יצירה שהוא היה מועמד אליה לאוסקר, והאמת היא שאני הייתי בטוח שהוא יזכה, באוסקר על הדבר הזה. הוא כתב את הפסקול התיאוריה של הכל, הסרט על סטיבן הוקינג, סרט שביים ג'יימס מרש. אז בואו נשמע את הקטע הזה. רגע. נהיה. התיאוריה של הכל. הנה. תיאוריה של הכל, יוהן יונסון. אני חייב להגיד שכשהסרט הזה יצא עם הפסקול, הפסקול נורא יפה, אבל יש גם משהו שקצת כזה הרגשתי שהוא פשוט מדי בשביל מלחינים. הסיסטמה המתמטית של, של החזרה והבנייה קצת מזכיר לי את פיליפ גלאס, והנטייה להשתמש כמה וכמה פעמים בוולסים, בשלושה רבעים, שזה כאילו יחסית מקצב שנורא קל להיות סוחפים בו, לפעמים בחירה פשוטה של, של מלחינים, אבל בסופו של דבר, בייחוד שחזרתי על זה עכשיו, פסקול פשוט נורא יפה ובאמת נורא אפקטיבי, הוא לא מתוחכם כמו הפסקולים האחרים שהוא יצר לדני ולנב, בוודאי לא לאסירים, בוודאי לא למפגש, אבל זה פסקול מאוד יפה ואפקטיבי, וכן, ויש בו הרבה רמזים ל... לרפטיטיביות של, של פיליפ גלאס, מה שמביא אותי לפיליפ גלאס. דיברנו עליו כבר בעריכות באוקטובר, אבל עכשיו אתם יכולים לגשת לבית הקולנוע לסינמטקים, לידכם ולראות את ג'יין, סרט תעודי על ג'יין גודול, חוקרת השימפנזים, עם הפסקול של פיליפ גלאס. מוזיקה חדשה של פיליפ גלאס, נשמעת בדיוק כמו המוזיקה הישנה של פיליפ גלאס, אבל אני כל כך אוהב אותו. אז הנה, אחרי ששמענו את יוהן יוהנסון עושה פיליפ גלאס, הנה פיליפ גלאס עושה פיליפ גלאס. Thank you. אז שוב הפרטים. הסרט נקרא ג'יין, הבמאי הוא ברט מורגן, זה שביים את The Kid Stays in the Picture, ואת קורט קוביין, Montage of Heck. והסרט הוא על ג'יין גודול, חוקרת השימפנזים. התגלו קרוב ל-100 שעות של חומרי גלם מהמסע של ג'יין גודול לחקר השימפנזים בתחילת שנות ה-60, והוא ערך סרט חדש על, על חייה. נעשו כמה וכמה סרטים עליה לאורך השנים, וזה כאילו עכשיו מציג הרבה מאוד חומרי גלם שלא היו קיימים קודם. זה סרט נורא מהנה, והוא נורא יפה, הוא ויזואלית מדהים, והיא אישה באמת יוצאת דופן. זה פשוט סרט כיפי, נורא, לצפייה, ובוודאי על מסך גדול. אתם תוכלו לראות אותו בעוד כמה שבועות בערוץ National Geographic, אבל עכשיו הוא נמצא בסינמטקים. אני ממש ממליץ לכם ללכת לראות אותו, ממש סרט מהנה. עכשיו, אם תחזרו לאוקטובר, כשדיברתי עליו לפני פסטיבל דוק אביב, דוק אביב גליל, שם הוקרן בבחורה, אז אני חושב שאמרתי שם שלדעתי הסרט הזה הולך לזכות באוסקר, הסרט התיעודי הכי טוב, קודם כל כי זה באמת סרט שמאוד מצליח בקופות, הקהל מאוד אוהב אותו, עושה חייל בפסטיבלים, אחד הסרטים הכי מדוברים, ובסיכומי השנה הוא הופיע שוב ושוב וקיבל פרסים על סרט התיעודי הכי טוב מלא מעט איגודים ועמותות, כולל ביום ראשון האחרון. ביום ראשון הוא זכה בפרס גילדת התסריטאים על התסריט הכי טוב לסרט תיעודי. אז הוא היה מתבקש, הוא גם בתחנה הבאה זה שהיא גם יזכה באוסקר. אבל הוא אפילו לא מועמד לאוסקר. וזה גורם לי לתהות ולרצות לחקור ולשאול ולברר ביני ובין עצמי ואיתכם, למה? מה המסר שמעבירים לנו בזה שג'יין, לא רק שהוא לא זוכה באוסקר, הוא בכלל לא מועמד לאוסקר. ופה אנחנו צריכים לעצור ולהיזכר בקונטקסט שבו אנחנו נמצאים. מי שאנשים שבוחרים את המועמדויות לאוסקר, הם האנשים, הם אנשי התחום. אלה שחקנים בוחרים לשחקנים, במאים בוחרים לבמאים, צלמים בוחרים לצלמים. ואנשי ענף הקולנוע התיעודי בוחרים את המועמדים לסרט התיעודי. ובעצם הם אומרים לנו משהו מאוד משמעותי במועמדויות שלהם, הם מעבירים לנו מסר שאומר מה זה לדעתם סרט תיעודי, ומבחינתם ג'יין הוא לא מספיק סרט תיעודי. למה? סיבה אחת שאני יכול לחשוב עליה, היא הסיבה שאנחנו שומעים ברקע, והסיבה שלא מעט מעמיתיי דיברו עליה בצטנו מהסרט, פיליפ גלאס. שימו לב שסרטים עם הלחנתו של פיליפ גלאס לא היו כל כך, לא כל כך מועמדים לאוסקר, כי זה נחשב אולי לא חוקי. כשאתם שמים פיליפ גלאס ברקע, ברור שהסרט יהיה מאוד מאוד אפקטיבי. ומאוד מאוד נגיש ומאוד מרגש ומאוד מאוד סוחף, אבל זה פרס למוזיקה ולא פרס לסרט. אז באמת תשימו לב שפיליפ גלאס הוא מתכון לעשיית סרט מאוד טוב או מאוד נגיש או מאוד אהוב על קהל ומבקרים, אבל בחטיבת האנשים שעדיין מנסים לשמור על איזשהו סוג של תוהר, המושג הזה של הסרט התיעודי, הוא סוג של דגל אדום. מעט מאוד סרטים שלא היו בכלל מועמדים לאוסקר, ולדעתי רק אחד בלבד זכה. הדבר השני זה שאני חושב שיש להם באופן עקבי, לאנשי חטיבת הקולנוע התיעודי, הוותיקים, הגוורדיה שלה, שבאמת מנסה לשמר איזשהו סוג של ערך דוקומנטרי ישן, ואולי אפילו מיושן, יש להם משהו נגד ארכיון ושחזורים. בסרט הזה אין שחזורים, יש הרבה מאוד ארכיון. ממש 95% מהסרט הם חומרי ארכיון שערוכים לסרט, ועם מעט רעיונות חדשים עם ג'יין גודול. וגם סרטים שמתבססים מאוד על שחזורים, re-enactments, עושים להם חיים קשים באקדמיה, ולראיה, אירול מוריס, כן? יוצר דוקומנטרי השני שעובד בצורה מאוד נרחבת עם פיליפ גלאס, ועובד בצורה מאוד נרחבת עם שחזורים. הקו הכחול, Thin Blue Line, הקו הכחול הדק, סרט עם פסקול של פיליפ גלאס, ועם הרבה מאוד שחזורים, ובעיניי, לא רק בעיניי, בעיני רבים, אחת מיצירות המופת הגדולות של הקולנוע הדוקומנטרי, ואחד הסרטים שהקפיצו את הקולנוע הדוקומנטרי מבחינת הקהל, מבחינת הנוכחות שלו בתפריט שהקהל מודע לו, לא היה מועמד לאוסקר. למעשה, בסופו של דבר, רק אירול מוריס היה מועמד לאוסקר, וזכה באוסקר, רק בערפל הקרב, סרט שמבוסס על הרעיון שלו עם רוברט מקנמרה. אז הסרט החדש של אירול מוריס, וורמווד, סרט סלש סדרה בנטפליקס, הוא קרן כסרט של 3 שעות בפסטיבל ונציה, וחולק ל6 פרקים של 40 דקות בנטפליקס. האקדמיה לא הסכימה בכלל לקבל אותו כסרט תעודי, כי הם אמרו שמבחינת מינונים יש בו יותר מדי שחזורים, זה יותר קרוב לסרט עלילתי מאשר לסרט תעודי, שזו גישה מאוד מאוד שמרנית לקולנוע תעודי, או לקולנוע שהוא לא דוקומנטרי, אלא פשוט נון-פיקשן, פשוט צריך ככה לקרוא לזה, זה נון-פיקשן סינמה. אז זו הבעיה השנייה, הבעיה הראשונה זה נושא שחזורים, והבעיה השנייה זה נושא של שימוש בארכיון, וכאן יש את העניין הזה שברט מורגן הוא אלוף בו, הוא באמת כל הסרטים שלו, או רוב הסרטים הבולטים שלו, הם סרטים שעושה בהם שימוש מאוד נרחב בארכיון, ובעצם מספר סיפור עם חומרי גלם שלא הוא יצר, אלא שהוא קיבל מאחרים. תמונות הסטילס, הילד נשאר בתמונה, חומרי האודיו, הקסטות של קורט קוביין, בקורט קוביין מונטאז' אוף האק, ובמקרה הזה סרטי ה-16 מילימטר המרהיבים של הוגו ון לויק, הצלם, צלם נשיונל ג'אוגרפיק, שליווה את ג'יין גודול, ובהמשך גם התחתן איתה, במסעה לגומבי, למה שאחר כך נקרא האזור של טנזניה, ששם היא חקרה את שמורת השימפנזים. אחד הדברים שיפים בסרט זה כשחושבים עליו, אז מתחילים להבין את המניפולציות שיש בדבר הזה שקרה קולנוע תעודי. הסרט מתחיל, כולו הוא מלווה בצילומים שלה, של ג'יין גודול באפריקה. אבל רק אחרי בערך רבע שעה אנחנו מבינים שכל ההתחלה של כל החקר שלה וההגעה שלה והגילויים הגדולים שלה נעשו כשלא היה שם צלם. עכשיו זה נאמר בסרט, הסרט חושף את הדבר הזה. ואז נשאלת השאלה, מה ראינו עד עכשיו? כלומר, מי צילם את מה שראינו עד עכשיו? אנחנו מבינים שבעצם עשו לנו פה איזשהו סוג של ריקונסטרוקציה של הזמן, של מהלכי הזמן, בצורה די מבוימת, כדי לספר את הסיפור שאותו היא עשתה ללא נוכחות צלם. הצלם הגיע רק בשלב הרבה יותר מאוחר בסיפור שלה ובסיפור החיים שלה. המניפולציה הזאת, שהיא הבסיס של הקולנוע, גם קולנוע תיעודי, של לשחק עם הזמנים ולשים, מה קודם, אבל כל עוד מדווחים על זה שזה המצב, ואנחנו מודעים לזה, וזה לא שקר, אלא זה באמת איזשהו סוג של ארגון מחדש של חומרי הגלם, זה הבסיס של הקולנוע, זה הסיבה שאנחנו הולכים לקולנוע, ונדמה לי שאנשי מחלקת הדוקומנטרי באקדמיה עדיין נאחזים באיזשהו סוג של גישה מיושנת, והם רואים את זה ואומרים בשום פנים ואופן לא. זו כמות מניפולציה של רצף הזמן, שאנחנו לא יכולים לקבל את זה כדוקומנטרי לגיטימי, או לפחות לא דוקומנטרי שאנחנו רוצים לתת לו פרס. ואולי, כמו שלפעמים קורה גם בקולנוע הישראלי, כשסרט הוא פשוט פופולרי מדי, או פופוליסטי מדי, או נגיש מדי לקהל רחב, גם זה אולי מרתיע אותם, והם רוצים לחפש את הדברים שהם יותר במרכאות אומנותיים, או שיוצרים איזשהו משהו שלא היה קודם. ונדמה לי שבסופו של דבר, אם מסתכלים על הסרטים שמועמדים, אחד מהם עדיין מוקרן בבתי הקולנוע אנשים ומקומות, של אניאס ורדה ו-JR, וכל האחרים אתם יכולים לראות בנטפליקס או באמזון, כמעט את כולם. הם סרטים שבאמת הם סוג של קולנוע, המושג הישן של קולנוע תעודי. כלומר, באמת תעוד. יוצר עם צוות צילום ומתעד משהו שקורה מול המצלמה. לא ברעיון, לא כל כך ברעיונות, לא בשחזורים, לא בחומרי ארכיון, אלא בעיקר במשהו שנחשף אל מול המצלמה. יש בזה משהו מסעיר, תראו את הסרט איקרוס, שזה ממש מישהו כזה שמתעד את עצמו, ואיזשהו סוג של מהלך את עצמו, מעין סיפור על הסמים בטור דה פרנס, בעולם הרכיבת האופניים, מנקודת מבטו המאוד מאוד אישית של הגיבור של הסרט, שהוא גם הבמאי של הסרט, ממש סרט בגוף ראשון של מישהו שמנסה תוכנית סימום על עצמו. זה, אומרים לנו באקדמיה, זה קולנוע תעודי, של מישהו באמת הולך ומתעד, ויוצר את חומר הגלם, שאחר כך מישהו אחר ישתמש בו לסרטים אחרים. בעיניי זו גישה מאוד מיושנת, אבל בדיעבד, אני מופתע שלא חשבתי על זה קודם, והימרתי בפזיזות שג'יין יהיה מועמד לאוסקר, יזכה לאוסקר, יזכה באוסקר, אבל בינתיים אתם יכולים לראות אותו בסינמטקים, וממש, אני חושב, להתמוגג ממנו לגמרי, עם המוזיקה של פיליפ גלאס, ובאמת החיבור של פיליפ גלאס לסרטים שעוסקים בטבע, כן? הנבואה, פאווקצי, ממש הטרילוגיה הזאת של גודפרי רג'יו, הסרט הזה במידה מסוימת ממשיך את זה, של לחבר את המוזיקה של פיליפ גלאס לתמונות שעוסקות בטבע. אז עוד כמה רגעים של פיליפ גלאס מהפסקול של ג'יין, ואחרי זה שיר סיום. לסיום, לא לסיום, יהיה לנו עוד משהו. כמעט לסיום, חזרה ל-The Shape of Water, קרמן מירנדה.
O meu ganso afastica, tchicabum, tchic. Pra eu cantar, tchica, tchicabum, tchic. Com a canção do tchica, tchicabum, tchic. Meu coração faz tica, tica, bum, tic. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjere também numa batucada. Tic, tic, bum, tic, 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 bum. Tic, tic, bum, tic, 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 bum. É brasileiro, tica, tica, bum, tic. Com um pandeiro fazendo tica, bum, tic. E para terminar o tica-tica-bum, vocês devem cantar o tica-tica-bum, 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 tchuc. That's all you've got to say. chicka boom, chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka boom, boom 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 boom, boom 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 chicka boom, boom 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 boom.
קרמן מירנדה, מ-The Shape of Water, בסוף השבוע בבתי הקולנוע. אתה מוכן, גייך?
מוכן, גייך.
מוכן, אז יאללה, סינמסקופ רדיו קצה, עד כאן.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.